העניין הזה של הנושא של הלימוד עד שתחפץ הוא, אני חושב, הוא בנפשנו, אם אפשר להגיד, בכל מישורי החיים. בכל מישורי החיים, גם האישיים, גם המשפחתיים, וגם של ההיבטים הלאומיים של הדור כולו. זה באמת לא, ולא הרבה מושגים, יש בהם חריזה כל כך רחבה של מקורות, שבעצם אומנם כל מקור עומד בפני עצמו, אבל כדרכו של דור אחרון אנחנו מצווים, כמו שכותב מרן הרב קוק, לעסוק בסיכומים, לעסוק במה שרבנו הרב צבי יהודה היה מאוד מזכיר ומדגיש, את הירושלמי במסכת ראש השנה, פרק השלישי, שדברי תורה מעשירים את עצמם בריבוי המקורות, כשבכל מקום יש זווית מיוחדת, והירושלמי אומר, דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. מתחיל הלימוד, בגלל שאנחנו, לפחות אלה שאין להם לב חזק כל כך, אז הם לא יכולים לקרוא שיר השירים כל ערב שישי, לפחות פעם אחת בשבת חול המועד הם קוראים. אז נתחיל בביטוי שהמדרש לומד אותו מכמה מילים בשיר השירים, נגילה ונשמחה בך. המדרש פה בפסקה 4, לומד סוגיה משפחתית שההשלכות ממנה לעניינים האישיים, הנפשיים, השלכות רחבות. אמר אבידי, מעשה באישה אחת בצידן ששהתה 10 שנים מבעלה ולא ילדה. ולמה דווקא המדרש בוחר ככה לנסח את המצב, למרות שהוא לכאורה מצב של שניהם? אולי זה מוסבר בהמשך. אומר המדרש, אתון גבי רב שמעון בן יוחאי, באים אל הצדיק, לשמה, אומר המדרש, בעיה נמשתבקה די מדין, רצו להיפרד, רצו לעזוב זו את זה. אמר להם, מה עושה צדיק? מה עושה הקדושה כשהיא נתקלת במצב כזה? אמר לו, חייכון, אפשר להגיד בפשטות לשון שבועה, אבל אולי בהמשך זה יוסבר בעוד זווית. אמר להם, חייכון כשם שנזדבקתם זה לזה במאכל ובמשתה, החתונה הייתה ברוב עם בשמחה, כך אין אתם מתפרשים, אין אתם נפרדים זה מזו, אלא מתוך מאכל ומשתה. ולמרות שיש כאן איזשהו מסלול מאוד קשה להבין אותו מבחינת הבנה פשוטה מה קורה אחרי תהליך כזה שמגיעים למסקנה שמפרקים את הבית, ולמרות שלאותם שניים אולי הדבר הוא קשה מאוד, אומר המדרש, הלכו בדרכיו. הלכו בדרכיו זה אומר שלא רק שמעו בקולו, כי אפשר לבצע את המאכל והמשתה כלאחר יד, ואפשר לעשות אותו ממש מתוך רצון, מפני שכך הייתה הדרכה של רב שמעון בן יוחאי. אומר המדרש, הלכו בדרכיו ועשו לעצמן יום טוב. אולי הכוונה היא בהיבט הכמותי, כלומר, החתונה עושים ברוב עם, אבל תהליך של פירוק ודאי לא עושים אותו ברוב עם, אז עשו את זה בצנעה. עשו לעצמם יום טוב ועשו סעודה גדולה ושיקרתו יותר מדי. מה שעשתה האישה, נתנה לו לבעלה לשתות הרבה ונהיה שיקור. אומר המדרש ביטוי מאוד מיוחד, כיוון שנתיישבה דעתו עליו, למרות שהיינו מצפים להגדרה הפוכה, גם כשהוא שותה, אין דעתו מיושבת, אבל המדרש בוחר ככה לנסח את, את התופעה. אמר לה, ביתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, ותלי אותו, ולכי לבית אביך. גם הסגנון הזה של ביתי וגם כל מה שיש לי בבית הוא סגנון הנראה מאוד משדר גאווה, התנשאות, אבל זה מה שהוא אומר. כל חפץ טוב שיש לי בבית, תקחי אותו ולכי לבית אביך. מה עשתה היא? לאחר שישן, רמזה לעבדיה ולשפחותיה. כנראה יש להם הרבה אמצעים בבית. ואמרה להם, שאו במיטה, וקחו אותו, והוליכו לבית אבא. תביא אותו אליי, אל בית אבי. אומר המדרש, בחצי הלילה ננער משנתי. כיוון בפג חמרי, פג ינו, אמר לה, ביתי, היכן אני נתון? וכנראה התכוון בשאלתו, לא לשאלה הפיזית, כי הרי הכיר את בית חמיב. אמרה לה בבית אבא. אמר לה, מה לי לבית אביך? זאת הייתה שאלתי, מה אני מחפש פה? הרי אנחנו נפרדים. אמרה לה, ולא כך אמרת לי, בערב, כל חפץ טוב שיש בביתי, תלי אותו, ולכי לבית אביך? אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. בעצם היא מביאה אותו למציאות מאוד מורכבת, שבמובן מסוים הייתה יכולה, עלולה לפגוע בו מאוד, אבל אולי דווקא היא עושה רצונו. הוא אמר לה, קחי חפץ, והיא לוקחת חפץ, היא עשתה את רצונו. אז אולי הוא בגאוותו ישמע רגע את המשפט, במקום לכעוס. כיוון שהיא אומרת לו, אני עשיתי את רצונך. אבל הבסיס של עשיית רצונך היה שאין לי חפץ בעולם יותר טוב ממך. וזה בעצם, אולי המגמה, זאת הייתה המגמה שאליה כיוון רשב"י כשהוא אמר להם, תלכו להיפרד במאכל ובמשתה. כי מה קורה בהמשך? הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי, ועמד והתפלל עליהם, ונפקדו. יש פה בעצם אולי הדגשה סמויה על כוחו של צדיק ועל כוחה של תפילה. ושונה קצת ממה שנתפס לפעמים בדורנו, לתלמיד חכם בסדר גודל של רשב"י, שבצדק היינו מכנים אותו היום המקובל האלוקי, והיו רבות ורבים פוגשים אותו ומתחננים שיברך אותם, אין במדרש ביטוי שהצדיק ברך, אלא ביטוי אחד הצדיק מתפלל, וביטוי שני הצדיק פועל. הוא אמר להם לעשות משהו, וזה הדבר התגלגל עד שהגיע לאן שהגיע. הדבר השלישי שהמדרש סוגר בו את המעגל, ואומר ללמדך מה הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות, אף צדיקים פוקדים עקרות. האף הזה, הגם הזה, זה לא חלילה תיאור של עוד ועוד. אין לנו בעולמנו רק הקדוש ברוך הוא. אלא מכוחו, מכוחה של הפקידה האלוקית, מגיע גם הכלי הזה שנקרא צדיק, שכוחו גם כן לפקוד עקרות. איך פקד אותם רב שמעון בן יוחאי? איך הוא פעל בעצם את הפעולה האלוקית של פקידת עקרות? מפני שמה שהתעורר בכל ההתפתחות של מאכל ומשתה ושקרתו יותר מדי, זה באמת בירור במושג חפץ. בשפה העברית מתחלק הביטוי הזה לשני מישורים. חפץ במובן הפיזי, כיסא, שולחן, מיטה. האם לזה התכוונה אישה כשהיא אמרה, אין לי חפץ בעולם יותר טוב ממך? שזה פוגע מאוד. אבל חפץ הוא גם ביטוי בנפש. אדם יכול להשתמש במילה רוצה, ואדם יכול להשתמש במילה חפץ. וכשהגמרא תאמר מסכת ערכים, על בסיס הפסוק בתחילת ויקרא, יקריב אותו לרצונו, תאמר הגמרא, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. אומר המלמי במקום, איזה הבדל יש בין המושג רוצה למושג חפץ? הם מילים דומות, אבל הם מבטאים שני מישורים בנפש. מישור אחד, הרצון הוא בעצם הנטייה הנפשית מתוך החשיבה, מתוך הבירור השכלי, קרוב לעשייה. הנטייה לעשות דבר מסוים או לומר דבר מסוים מפני שהמחשבה אישרה אותו. אדם חושב על אמת מסוימת שעליו לבטא, לעשות, ליצור, והוא קרוב לעשייה הזאת, זה נקרא רצון. אומר המלמי, הרצון זקוק לעוד השלמה, והיא נקראת חפץ. היינו, החשק, החמדה, התאווה, היא כל החבילה הזאת נקראות חפץ. על כן אומר המלבי, מי שהוא רוצה דבר מסוים, כלומר חושב שזה אמיתי, לא בהכרח הוא חפץ בו. לא בהכרח הוא חושק אותו. וכן להפך. יש דברים שאדם חפץ, הוא חושק, הוא חומד, אבל הוא לא רוצה. כלומר, זה באופן שכלי, מוסרי, הוא לא היה רוצה לעשות את זה. אבל הוא במציאות של חשק. הנודע ביהודה הלך בעיר שלו בפראג, ראה מחזה מסוים, מדובר על יותר מ-200 שנה, והוא מנסה להבין את המחזה שהוא ראה, והוא חוזר הביתה שבור, והוא כותב לבנו, אני לא יודע איפה הקהילה תידרדר. מה ראית? במושגים שלנו היום, מה ראה הנודע ביהודה שאמר, הקהילה תידרדר? הוא ראה חלון ראווה גדול. בחלון ראווה הזה הוא ראה עוגה. אז הוא שאל את האנשים שנמצאים ליד, מה זה? אז הם חייכו. אמרו לו רבנו, זה חלון ראווה. אמר, בשביל מה צריך אותו? אמרו לו, בשביל למכור עוגות. אמר, אני לא מבין. אם אדם רעב, ישימו פה שלט, שמי שרעב יכול לקנות עוגה. ייכנס לחנות, יקנה עוגה, יאכל ויסבע. ואם הוא לא רעב, אז מה אכפת לו שהוא ראה עוגה בחלון? אלא מה? הוא חומד. מה יהיה הקו שיעצור אותו? מה יהיה הקו שממנו נאמר, אי אפשר יותר. אם החפץ הוא המשפיע, אם החשק הוא המשפיע, למרות שבאופן שכלי אין צורך בדבר, אז מה בעצם יכול לעצור את אותה שליטה של החשק? כך לדוגמה, בשנים האחרונות יותר ויותר מודעות של בני אדם לכל מה שנקרא רפואה טבעית, תהליכים טבעיים של חיזוק הגוף. כך לדוגמה, משקה שברדיו המכונה דתי עושים פרסומת מסביבו של טעם השבת. מה המשקה הזה? הוא נקרא קוקה קולה. יש עליו כשרות, לעניות דעתי, מהטובות בכדור הארץ. כשרות של הרב לנדאו מבני ברק היא כמעט ואין לה מתחרים. כשרות נפלאה. אז אני שותה פחית קוקה קולה, או כוס קוקה קולה. מה אני חושב? זאת שתייה כשרה למהדרין מן המהדרין. אבל אם לא הייתי אדם שהתחיל, הייתי יכול לדעת, לחשוב, ולרצות לא לשתות את הקוקה קולה, כי זה משקה לא בריא, יש בו רעל, יש בו חומצות, אלה שיש להם בעיות עם סוכר, יש בו המון סוכר לבן, אז הוא לא בריא. אבל מה אני אעשה? אני חפץ לשתות קוקה קולה, והחפץ מתגבר על הרצון. אומר המלבים, בכל התנ"ך לא תמצאו מילה שלילית ליד רצון, תמצאו מילים שליליות ליד החפץ. אבל הרצון, אם היינו מבודדים אותו סטרילית במעבדה ואומרים מה הנפש רוצה באמת, מה הנפש במחשבה שלה הייתה פועלת, מקבלים רק טוב. הקליפות מסביב הן נקראות חפץ, והן לפעמים סוחבות לכיוון השלילי. אומר להם רשבי, אכילה והשתייה, גם בחתונה וגם באותה מחשבה של לפרק את הבית, האכילה והשתייה הן קשורות לחפץ, לחמדה, לתאווה. אלוקים אומר לאדם ולאשתו, א', מצווה עליכם לאכול מכל עץ הגן. ואלוקים פועל בשביל אותה מצווה, הרי הוא נוטע עץ בעדן ועל העץ פירות, והעץ נקרא נחמד, הוא תאווה למאכל. כל זה פעולה אלוקית, והאדם היה צריך כך לפעול. ומתוך ההגדרה הכללית הזאת אומר אלוקים, מעץ הדעת טוב ורע מזה לא תאכלו, כי זה ישבש את החפץ, זה ישים את נקודת החמדה והחשק מעל לרצון. ואז באמת איפה יהיה הקו האדום? אז הנחש הבין שאם נשים את אלוקים כבורא החפץ ונותן לו ביטוי ומצווה לאכול מעץ החיים, מעץ הגן, לא נוכל, כל הכוחות שהנחש מייצג אותם, לא נוכל להפיל את האדם ביצרה. כי הקשר החי למי שנתן את העצים ולמי שנתן את הפירות ולמי שציווה עליהם, הוא יאפיל על החמדה השלילית. אז מה נעשה? נגיד כך, אף כי אמר אלוקים מכל עץ הגן לא תאכלו. איפה נמצא אלוקים? בלא, בגבולות, בכפייה, שם נמצא אלוקים, וממילא שם אין לו כוח להיות, כי האדם החמדה שלו גוברת על כל הגבולות. אז מתקנת אותו אישה, מה היא אומרת? אתה לא אומר נכון, אתה אומר אלוקים אמר מכל עץ הגן אסור לאכול, זה לא נכון, זה איסור גורף. מכל עץ הגן אכול נוכל. היא צדקה בכך שהאיסור הוא לא גורף, אבל טעתה טעות גדולה. היא השאירה את אלוקים מחוץ לחמדה, מחוץ לחשק. היא אמרה, אנחנו נוכל. היא לא אמרה, אלוקים ציווה לאכול. אלוקים נטע עץ. הגבול הוא דק ביותר. ברגע שאתה אומר לאדם, זרום אחרי החפץ שלך, תלך אחרי החפץ שלך, אני עלול לקחת את זה למקום השלילי. לכן אולי הביטוי של חז"ל ושיקרתו יותר מדי ונתיישבה דעתו מחזיר אותנו ליחס שבין רצון לחפץ, שהמהלך הנפשי צריך להיות קודם כל הבירור הערכי, הבירור המוסרי, ומתוך כך החמדה. על כן הם הלכו בדרכיו של רשב"י, זאת אומרת הם זרמו עם ההדרכה שלו, בכך שהם עשו יום טוב לעצמם. לעצמם זה לא רק כמותי, זה אומר שהם הבינו שמשהו בעצמיות שלהם צריך להתברר. מה התברר? כיוון שהוא אמר קחי חפץ והיא, יש לה מספיק חפצים, לאדם שיש לו עבדים ושפחות, אין לו חיסרון בחפצים. אבל היא הבינה שאולי מה שצריך להתעורר, ולפעמים גם אחרי 10 שנים, בעקבות הדרכת רשב"י, בעקבות המפגש עם הקודש, צריך להתעורר החפץ בתוך הבית. ואם הוא מתעורר כתוצאה מהקודש, אם הוא מתעורר כתוצאה מרשב"י, אז החפץ הזה גם הוא יהיה קדוש, הוא יבנה בית. וכתוצאה מזה נפקדו. התחום הנפשי בדורנו הוא זועק לבירור וזועק להכוונה. יש בו המון שיטות והמון גוונים. השאלה, האם יש לנו מתוך תורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, האם יש לנו מתוך הקודש יכולת צמאון, רצון לברר איפה מקומם של כוחות הנפש? כלים אפשר לקבל מכל מיני מקומות, אבל הופעת הקודש היא מקשרת בין החפץ לבין בורא עולם. ולכן את המפגש הזה המדרש לא משאיר ברמת האדם, ברמת המשפחה. הוא הולך הלאה, נראה את ההמשך. והרי דברים כאן וחומר. ומה אם בשר ודם על שאמר לבשר ודם שכמותו אין לי חפץ בעולם טוב ממך, נפקדו ישראל המחכים לישועה, המחכים לישועת הקדוש ברוך הוא בכל יום. מה זה נקרא לחכות? אחת מתקנות יהושע בן נון, לפי הגמרא מסכת בבא קמא, קשורה לטבריה. כתוב שם בגמרא בדף פ"א, מחכים בימה של טבריה. מה פירוש? אפשר לחכות בתל אביב, אפשר לחכות בירושלים, מה עניין לחכות בטבריה? שם יש חידוש גדול, כי כשמחכים עלולים לפגוע בנחלת אחד השבטים. ים כנרת קשור לנפתלי, מה פתאום בן אדם שבט בנימין או שבט יהודה יכול לבוא לשטח נפתלי ולחכות שם? מה הבעיה? הוא עובר בדרך, יושב על כיסא ומחכה, במי זה פוגע? אלא לחכות זאת פעולת הדייג. על כן הכלי שבו הוא משתמש נקרא חכה. מה הוא עושה? הוא שולח פתיון למים ועומד בסבלנות מדהימה, לא מעניין אותו כלום. באותה שנייה שהוא ירגיש בחושים של דייג, אין ספק שהטבריאנים יש להם התמחות גדולה בזה, באותה שנייה שהוא ירגיש שהדג נתפס בחכה, הוא מרים את הדג. לכן מה אומר המדרש? נשים לב. אומר המדרש, ישראל המחכים לישועת הקדוש ברוך הוא בכל יום. ואומרים, זה לא רק לחכות פיזית. מה אומרים? אין לנו חפץ טוב בעולם, אלא אתה. כשאדם אומר, אין לי חפץ בעולם, אין לי חמדה יותר גדולה מלפגוש אותך ריבונו של עולם, האם זה לא יגרום לכך שהוא יעשה הכל כדי שהוא יוכל לפגוש את ריבונו של עולם? משעה שהאישה הזאת הבינה שעל הכתפיים שלה מונחת האחריות להציל את הבית, משעה שהיא קיבלה גיבוי לזה מהקודש, ורשב"י לא מתייאש מהם, למרות שבשפה הפורמלית אחרי 10 שנים אפשר היה לפרק את הבית, היא מבינה האישה שעכשיו על הכתפיים שלה מוטלת האחריות, במסגרת אותו ביטוי של אין לי חפץ בעולם את אותו ממך, אז היא מצילה את הבית. והיא יכולה, כיוון שהיא מחוברת אל הקודש, היא מחוברת אל רשב"י, היא מחוברת אל תפילתו, היא יכולה לעורר את רצונו של בעלה, שבמקום להישאר בקטנותו, בשטחיותו, גם הוא יחפוץ במהלך המחודש הזה, וכתוצאה מכך נפקדו שניהם. החפץ באמת הוא המקום הפשוט בנפש, אבל הוא המקום כשהוא נמצא, הוא דוחף את האדם לעשייה, הוא דוחף את האדם לפעול. אם עם ישראל אומר, אין לנו חפץ בעולם יותר טוב ממך, ולכן אנחנו חכים לישועתך, אנחנו פועלים לישועתך. אולי משום כך, בשיר השירים, מופיעה אותה פרשת דרכים, שכיוון שהמגילה אמרה אותה שלוש פעמים, חז"ל למדו ממנה, בעצם את יסוד הגלות. הנה פה בשיר השירים, בפסקה 2, אחרי שהמגילה שקודש הקודשים שבה מברר שעם ישראל כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. קשה היה, אומר רב אלעזר, ללקוט, קשה היה לבעלה של השושנה ללקוט אותה, כי היא הייתה בין החוכים. קשה היה להוציא את עם ישראל ממצרים. למה היה קשה? המקום היחידי בהגדה שאנחנו אמרנו, מורה גדול זה גילוי שכינה, איפה הוא היה? בפסוק מספר דברים. או, הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. אומר המדרש, מה זה ניסה? מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא היה קשה? הוא היה צריך לעשות משהו מיוחד? אומר המדרש, כי כתוב גוי מקרב גוי. לא כתוב גוי מקרב עם, לא כתוב עם מקרב גוי. כתוב גוי מקרב גוי, נראינו כמו המצרים. עובדי עבודה זרה, ערלים, לובשי כלאיים. אם כן לא הייתה מידת הדין נותנת שהגענו ישראל לעולם. אלא שהייתה פה התעוררות גדולה של מידת הרחמים האלוקית. זה שם החג פסח, לימוד זכות. רחמים על עם ישראל, בלי תנאים. בלי לעמוד בפינה ולספור את כל הקלקולים. מזה אנחנו פותחים את פרק ב'. ואז אומר הפסוק השביעי, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. כיוון שהפסוק הזה מופיע כמה פעמים, למדו ממנו חז"ל. שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את ישראל. שבועה אחת אל תאירו ואל תעוררו, אל תמרדו באומות. גזירת הגלות, גזירה נוראה. ממש כלשון הכתוב, ויראו אותנו המצרים. עשו אותנו רעים. עשו אותנו עבדים, נכנעים. לא נוכל למרוד בהם. שבועה שנייה נובעת מהראשונה, לא לעלות בחומה. שלא יעלו כציבור. המקום הזה, האזור הזה בירושלים, לפני 200 שנה, מתחילות העליות. בתחילה לאזור טבריה של תלמידי הבעל שם טוב, תפקו פלמד זין והלאה. ואחר כך תפקו פסמך תת, עין ומעלה של תלמידי הגרה לירושלים. כיחידים, 70, זאת השיירה הראשונה משקלוב. לפני 200 שנה, אבל לא כחומה, לא כ-600,000, לא כציבור. אין לנו חיים ציבוריים בחוץ לארץ. זאת ההפטרה שקראנו בשבת. הנה אני מעלה אתכם מקברות איכם עמי. אנחנו כאומה היינו בבית קברות בחוץ לארץ. השבועה השלישית, לפי גרסה אחת בגמרא, שלא ידחקו את הקץ. עד כדי הביטוי של אחד מגדולי החסידות בספר מאה שילוח, שבנפש תהיה חרדה, לא יוכלו לשנות את מצבם. אבל, אחרי שאלפיים שנה מצינו את השבועות האלה, קיימנו אותם בהידור, כתוב בפסוק, עד שתחפץ, כתוב בפסוק שזה לא לעולם ועד. עכשיו מה יהיה? עד שתכפת זה המפגש של החפץ האלוקי, השם חפץ למען צדקו, כמו שהיה אומר רבנו הרב ציודה, למען צדקו של העם. ואנחנו, האם אנחנו מחכים? האם אנחנו, אין לנו חפץ בעולם יותר ממך? מה אומרת המגילה בסוף שיר השירים? פרק ח' למטה. אם חומה היא, נבנה עליה תירת כסף. ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארץ. ועל זה היה אומר ריש לקיש לרבה בר חנה, בגמרא ביומא בדף ט', אלא הסנינא לכו, יש תרעומת גדולה עליכם, שלא עליתם בזמן עזרה. אם היינו עולים כחומה 600,000, אז היינו בונים טירת כסף, הבית השני היה נבנה, הוא היה נשאר לעולם. כיוון שבנינו רק דלת, פחות מ10%, 41,000 אנשים. מה שאנחנו יכולים לבנות זה לוח ארז שהרכב שולט בו. רבי משה חלפון הכהן, הרב של ג'רבה, עומד בשנת תף ריש פי א', למניינם 1921, אוסף את כל הקהילה בוו אייר, ואומר להם שהוא שמע שהרב קוק הספיד הספד בירושלים. היו אז פוגרומים בירושלים, וגם הגיעה השמועה הקשה על רצח או נפילתו בקרב של טרומבלדור. ולתוך ההספד שהיה לא רחוק מכאן, בבית כנסת רבי יהודה החסיד, נכנס שליח אוסישקין ונתן פתק לרב קוק, ובו היה כתוב שוועידת חבר העמים הבינלאומית בסן רמו החליטה שעם ישראל יכול לחזור לארץ ישראל. ואז שינה רב קוק את טעמו והפך את המספד לשמחה והודות והלל לקדוש ברוך הוא, ורבי משה חלפון הכהן ממשיך את זה בג'רמה. באמת, היה בזה שלב של עד שתחפץ. היה בזה שלב של התעוררות אלוקית בחפץ לגאול אותנו, וגם התעוררות של בני אדם, אותם אלה שהם אחד מעיר ושניים ממשפחה, שחשקו באמת להתאים עצמם, גם אם לא ידעו לנסח את זה, לאותה מגמה אלוקית של גאולה, ועל כן השתתפו באותו תיקון של שלוש השבועות, כפי הגרסה השנייה, שלא ירחקו את הקץ. כי הרי עד שתחפץ כבר הגיע חפץ הגאולה, הגיע הזמן לגאולה. ופה אולי נסגר המשולש הזה בחלק נוסף, שהיום הוא הולך ומתחדד. אני חושב אנחנו רק בפתחו. הוא דורש מאיתנו הרבה טהרה של הרצון, ועוד יותר מזה, טהרת החפץ. כי הסיבה הראשונה של חורבן בית שני הייתה שנאת חינם. הסיבה השנייה של חורבן בית שני הוא זאת שהוזכרה קודם על ידי ריש לקיש, של לא עלינו כחומה. הסיבה השלישית היא הסיבה של רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שבעצם הסיבה של החורבן היא פסוק בספר בראשית, יפת אלוקים ליפת וישכון בו על השם. אומר רבי יוחנן, עם ישראל יכול לבנות בית מקדש לעולמים בתנאי שהוא הבונה אותו, אבל אם זה יפת אלוקים ליפת, פרס מזרע יפת, אז השכינה לא יכולה להישאר לעולם בעת. ועל כן, בגלל שבית שני נבנה ברישיון אומות העולם, הוא לא יכול להישאר יותר מ-420 שנה. ומה יהיה איתנו? עד שתחפץ, ברישיון האומות, איננו מורדים בהם, אנחנו יכולים לעלות בחומה 600,000. אבל כשנקים בית המקדש, הוא יהיה מכוחם של אותה ועידת סן רמו, של אותה הצהרת בלפור. האם גורלו חלילה יהיה כגורל הבית השני? הרי בית שלישי לא יחרב. כך אומר הרב הרצוג על פי מדרשים, על פי דברי חז"ל, בשואה הנוראה. בית שלישי לא יחרב, אז איך יעשה הקדוש ברוך הוא? אם יפת אלוקים ליפת. אומר תומר דבורה, מגדולי תלמידי החכמים בצפת לפני מאות שנים, באיזשהו שלב במהלך הגאולה, יגרום הקדוש ברוך הוא לשנאת אומות העולם כלפי ישראל. מה שהם התחילו באהבתם, מה שהם התחילו ברישיונם, הם יחזרו בו. הם יחמיצו את פניהם. כיוון שכך, מה שאנחנו נבנה את בית המקדש, יהיה על טהרת ישראל, על טהרת הקודש. זה אומר שעולם הרצונות, עולם נטיות החיים מההיבט השכלי, ועולם החפצים, עולם החמדות, עולם כוחות הנפש, צריכים להיות כאלה שהם משוחררים לחלוטין מאומות העולם, מתלות בהם. קביעת קנה המידה הישראלי המוסרי, כמו שהיה במלחמת עופרת יצוקה, היה משוחרר מאומות העולם. ממש בחינה שלישית של עד שתחפץ. זה לא רק שאנחנו באים הביתה, זה לא רק שאנחנו חוזרים לארץ, אלא אנחנו מתחילים לגלות מי אנחנו באמת. כמו באופן האישי, שאדם יכול להגיע בפסח לחירות אמיתית, כמו באופן המשפחתי, שאפשר להגיע לנקודת החפץ מתוך קודש, וכתוצאה מכך נפקדים לטובה. כך בדור שלנו. ככל שנרבה לברר את החפצים שלנו בקודש, את החמדות, את התאוות, להעמיד אותם על מקורם האלוקי הישראלי, כך נשתחרר מאומות העולם, ויותר ויותר נתקרב לבניית בית המקדש השלישי במהרה בימינו. אמן, זה כבר גדול העונה יותר מהמברך, וסליחה שוב על האיחור, וחג שמח.